רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן וכל האמת, אז למה אתה לי בצורה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ברוכים הבאים, ברוכים הבאים מאזינות ומאזינים, אתם אלו שכאן, אתם אלו שמאזינים לתוכנית שלי אי שם במרחב הדיגיטלי, ואתם אלו שתזמינו, תאזינו בעסקט, בעסקט של אחר כך. אז תודה רבה, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שאתם פה, תודה רבה שאתם מאזינים, ותודה רבה לכל המקומות שהביאו אותי לכאן ולבמה הנהדרת הזאת. היום יום שני, יום שני, יוטט בטבת, תשפ"ה, ה-17 בפברואר 2025. 500 ימים למלחמה, למלחמה שאת הסוף שלה אנחנו לא רואים, והעגלים והתנודות שלהם ממשיכים לפעם אותנו ביום יום, ועם יותר מדי חטופים שעדיין נמצאים שם במנהרות, והסוף של זה ממש לא נראה קרוב. היום גם גיליתי שזה היום בו נפטר חברנו איינריך היינה, שהוא היה משורר גרמני, והוא היה פילוסוף, פובליציסט וחוקר ספרות, יהודי, יהודי גרמני מומר, זאת אומרת, הוא היה בצד שלנו, אבל אחר כך הוא שינה את המיקום שלו מגדולי העשירה והספרות, וגיליתי גם שזה גם יום תירתו של שמואל יוסף אגנון, שי אגנון, סופר עברי, חתן פרס ישראל, לספרות. אני יודע ששי אגנון תמיד דיבר על זה שהוא כותב בעמידה, כאילו היה לו מין פודיום כזה של עמידה, כי לכתוב זו עמידה, זו עבודה, סליחה, ועבודה עושים בעמידה ולא בישיבה. אז זה מה שנקרא על היום לפני שי אגנון ואיינריך היינה. סופרים, ולא סתם מצאנו שני סופרים, מפני שלתוכנית הזאת ביקשתי שתצטרף אליי איריס. איריס, שלום לך איריס, מה שלומך?
להיות פה.
איזה כיף שאת פה, איריס. ממש כיף לראות אותך. היה בסדר, הגעת בשלום, הכל
הגעתי
טוב.
הגעתי בשלום, ואני אחזור בשלום, אני מקווה, ושיחזרו איתנו עוד 73 אנשים שרוצים לחזור הביתה.
אמן, אמן, אמן. אז איריס ואני עשינו עבודה משותפת. בעיקר איריס עבדה, היא עבדה מאוד קשה על התוכנית הזאת, אני חייב להודות. כל הקרדיט אליה. לתוכנית שקראנו אליה, מסעות והגשמה. וכשהשם הזה נולד, אז אחד הדברים שאיריס חשבה עליהם זה הגשמה אישית, ואחד הדברים שאני חשבתי עליהם זה משהו מלשון מוחשי, גשמי, והחיבור הזה של הגשמה משני המקומות האלה בעצם לוקח אותנו למסע שלנו היום. נכון? משהו
כן,
כזה.
כן.
אז מי שלא מכיר, איריס שפירה אילון, שמה מלא, היא משוררת. זה הדבר הראשון שהיא רצתה שנדע עליה, היא גם מומחית לפיננסים, והיא דירקטורית בכל מיני חברות גדולות, והיא יודעת גם לעמוד עם הרגליים על הקרקע, ולסדר את העניינים עם הידיים, ולתקתק אותם, שחבל הזמן, אבל גם לעופף על עננים של רוח, ולהתחבר אליהם, ולכתוב שירה. היא גם הוציאה ספר שהביאה אותו לפה איתנו, והיא תקריא לנו גם קצת מהספר הזה, והיא הגדירה את עצמה, איך היא אמרה לי, אני אישה במסע, אני כזאת נשמה סקרנית כזאת, שאוהבת לטייל בכל מיני עולמות של חומר ושל רוח. אמרתי, אין יותר טוב מזה בשביל להתחיל עם זה את התוכנית. איריס, אמרתי מספיק?
כן, נראה לי, אמרת מספיק, אולי אני רק אוסיף שאני...
אני חושב שאם תתקרבי למיקרופון, נשמעו את הדברים.
מעולה, תודה.
כן.
אני מאמינה שמדי פעם, אפרופו במסע, מסע החיים שלנו, לקפוץ מעבר לאזור הנוחות, וזה אומר לא להוציא רגל כזה 10 סנטימטר ליד, זה ממש לקפוץ לבלתי ידוע, לתהום כביכול. שם קורים ניסים, שם קורים פלאות, כשמגיעים למקומות שהם לא המקום הרגיל והנוח שלנו. אז גם עכשיו בתוכנית, אנחנו שנינו יוצאים פה לאיזה מסע, לבלתי ידוע, וגם המאזינים, אני מקווה שכולנו נהנה מהדרך.
אז כן, אז יש לנו יופי של מסע שהכנו לתוכנית שלנו להיום, ואחד הדברים שכזה מאוד העסיק אותי והעליב אותי, כי אני מאוד אוהב קצוות. החיים נכון מתנהלים באמצע, אבל הקצוות הכי מגניבים. ואת, תסלחי לי איריס, מה שנקרא, מצד אחד, כאילו התקתקנית שחווה על הזמן, ומצד שני, התיירה מעופפת. ומה שככה בעננים שם, ברוח וכאלה. ואיך את משלבת את זה? את מצד אחד דירקטורית, מצד שני את משוררת, או שזה בעצם אולי אותו צד? תסדרי לי את זה קצת.
אני חושבת שכולנו גם וגם. כלומר, okay. כולנו אנשים מורכבים. אף אחד אי אפשר לשים עליו תווית אחת, וזה כל מה שהוא. אז אנחנו רב-ממדיים, וככל שמגשימים, אפרופו מדברים על הגשמה, יותר צדדים, אז אולי אנחנו גם הופכים להיות אנשים יותר מאושרים. אני חושבת שבמקרה שלי, העולם העסקי, שאני דירקטורית בחברות, מובילות וזה,
סופר סל,
אנשי
העיר, מהגדולים, מהכבדים, מהכבדים.
כן, ואני גם פעילה חברתית, בעמותות, בהתנדבות, בויצו, מכון אדלר. אני חושבת שבסוף, בשניהם, יש גם דברים דומים וגם דברים שונים. אני חושבת שמה שדומה, בשניהם כנות,
כן.
ויושרה ואותנטיות, זה דבר שמייצר השפעה. כלומר, גם בעולם העסקים, שאתה מביא את היושרה שלך, אתה מביא את העמוד שדרה שלך, ואותו דבר בעולם השירה, שאתה מביא את הכנות, החשופה, אז זה יותר נוגע. אבל היופי שאתה יודע, העולם העסקי, העבודה, כן. היא נותנת לי את הביטחון, את המסגרות, את היציבות, את הקרקע.
אוקיי, את רשת הביטחון גם.
לגמרי.
שאם אתה מעופף ואתה חלילה טיפול, אז זה לא יהיה, זה יהיה רך, זה יותר...
זה להיות מחובר על האדמה, זה אוקיי. כמו שכמה חשוב ללכת על האדמה, אז זה גם חשוב להיות מחובר לאדמה. ומצד שני, יש לי כן את החופש היצירתי, לעופף במקומות אחרים, לא תמיד זה קל, הסיפור הזה, השילוב הזה, כי מאוד קל להישאר בפרסונה עסקית, שהיא ככה מקצוענית, מקבלת החלטות.
אז פה את יודעת, את אומרת פרסונה עסקית, ואני אקרא לזה אולי, אני אקח את זה עוד שלב, אני אקרא לזה סוג של דיסטנס. כאילו אתה מייצר איזשהו חייץ בינך לבין הזה, תשמע, עסקים זה עסקים, אנחנו מדברים ביזנס, הכל נחמד, יחסים, אבל עסקים מעל הראש. אבל הכתיבה כן פותחת לך את ככה את צוהר הלב, היא כאילו מוציאה ממך דברים שיש בהם הרבה מאוד חשיפה אישית, איך זה עובד? איך את מתמודדת עם החשיפה הזאת שהכתיבה שלך מביאה? את לא כותבת על דירקטוריות.
לגמרי. לא, זה שאלת השאלות, כי באמת זה...
היא הראשונה שלנו.
הראשונה ובול לעיקר, כי זה שאלה שכל יום יש רגעים שאני בא לי להתחבא מתחת לשולחן הדירקטוריון, ושאף אחד לא יציץ לי לנפש ולנשמה, כי זה חשוף מדי, כי פתאום אני באה ככה עירומה. ויש רגעים הפוכים שאני כל כך גאה, שאני בשלה, שאני בשלב כזה של החיים, שאני מקבל את עצמי על כל החלקים, ואני יכולה להופיע במלואי. ובסוף, כל הרגשות שאני כותבת עליהם, כולם מרגישים אותם. זה לא שהמצאתי משהו. רק פשוט אני כותבת בגוף ראשון, ואני חשופה, אבל זה משהו ש...
אבל הגוף ראשון הזה הוא הגוף של כולם.
בדיוק.
זאת אומרת, את מהירה עם הפנס שלך, אבל באור הזה רואים, כל אחד יכול לראות גם את עצמו.
וזה אולי עוד דבר שדומה, כי באמת אנחנו בעולם העסקים, שברובו גברי, איפה שאני נמצאת, ויש סגנונות ניהול שונים לנשים ולגברים.
מי עושם?
כן, כשסגנון נשי הוא יותר מעגלי, הוא יותר משתף, מתייעץ, אפילו יצירתי, וסגנון גברי הוא יותר אסרטיבי, סמכותי, היררכי, הישגי.
את יודעת, אמר לי, נפסיק את הרגע, אמר לי חבר, שאלתי, אמרתי לו, איך אתה מסתדר עם אשתך בנושא של החלטות שאתם מקבלים? אז הוא אומר, זה נורא פשוט, אני מתייעץ עם כולם, אני, הגבר, אני מתייעץ עם כולם ועושה מה שאני רוצה. ואשתי, היא לא מתייעצת עם אף אחד ועושה מה שהיא רוצה. אז זה קצת שונה.
אז הוא מחובר לצד הנקבי שלו.
כן, יש שם איזה...
תראה, שניהם טובים, שניהם צריכים אותם, וכמו שבשביל להביא חיים צריכים גם אנרגיה זכרית וגם אנרגיה נקבית.
נכון.
אני בעד...
הדברים משתלבים.
בדיוק. אני בעד שיהיה יותר איזונים, שבאמת, הלוואי בכל צומתי מקבלי ההחלטות במדינה, אם זה גם בעולם העסקים וגם בהנהגה וגם בכל מקומות, יהיה יותר גיוון, יהיה יותר דעות שונות, יהיה יותר אנשים שרואים מזוויות שונות. מחקרים מראים שזה עוזר לקבל החלטות יותר טובות.
מה את לוקחת מעולם העסקים שלך לתוך הכתיבה? את אמרת, אני לא כותבת על זה, אבל בכל זאת, את יודעת, אנחנו תבנית נוף עצמנו, אם אני ככה יעלל בתוך ספר השירים שלך, מה נמצא שם בעולם העסקי שלך?
תראה, אני חושבת שבעולם העסקי נורא חשוב דיוק. אתה מסתכל על הנתונים ומקבל החלטות, אבל מצד שני גם נורא חשוב לקרוא בין השורות ולשאול שאלות על הדברים שלא הוצגו, כדי שבאמת לראות את התמונה המלאה. ואותו דבר זה בשירה, זה בסוף לגעת בדברים הפחות מדוברים, זה לקרוא בין השורות ולדייק. שירה זה מיטב המילים, והכל מילה צריכה שיהיה לה הצדקה. זה לא סיפורים, זה
כן,
ממש...
כן, אין מקום לטעויות, כמו בעסקים.
כן, ואני חושבת שגם תעוזה, גם בעסקים שמקבלים החלטות, אתה באי ודאות, אתה אף פעם לא יודע איך זה יתקבל בפועל, יש את השוק, יש את המתחרים, יש את העולם. ואותו דבר בכתיבה, אתה גם, אתה יוצא עם משהו, ואתה לא יודע איך זה יפגוש, וזה חלק מהעניין, אתה יוצא למסע שאתה על השביל, והשביל מכוון אותך עם הזמן.
אז כן, אנחנו את המילה שביל, גם שמנו את זה בפתיח, אנחנו כל הזמן נמצאים על איזשהו שביל, ואנחנו עושים כזה, איך זה נקרא, כמו בווייז.
מחשב מסלול.
בדיוק, מחשב מסלול, ובסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע... גם מלב העסקים, או גם אל הלב שלנו, מלב אל לב, לא?
אמן.
כאילו, אחד השירים שבחרת לנו, היה השיר הזה, מלב אל לב, נכון?
כן.
מאיפה הוא ככה?
עכשיו, זה שיר שאני מאוד אוהבת, והוא היה שיר בחופה שלנו בחתונה.
אוקיי, של גלעד, נכון?
עם גלעד, אני אספר עליו, לא...
גלעד הוא חלק חשוב מהמסע שלך. המסע האישי וגם המסע הגשמי, הפיזי, נכון?
כן, כן.
אז אנחנו נגיע אליו.
לגמרי.
אז יאללה, אז בוא נקשיב לשיר ונהנה ממנו.
איזה כיף.
יאללה.
הכל אפשר, זה לא מאוחר, השחר ועלה, זמן לעבר,
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים. סון, עכשיו ברדיו סול.
אז רק אם נאמין ובלי שום דאווין, נאמין באהבה. כאילו, בוא, בגובה העיניים, בלי פוילישטיקים, איזה מילה הזאת. איריס, יאללה, מסע, בוא נצא למסע. לקחנו הכל מה שצריך, אפשר לצאת?
אפשר לצאת.
אז המסע האישי שלך והכתיבה, הרי התחלת לכתוב לפני כמה שנים, לא, בוא, לא נולדת עם זה. בוא נגיד, את מה שנקרא, עשית שניים, שלושה דברים בחייך, וממש בשנים האחרונות רק התחלת לכתוב. מאיפה זה הגיע?
וואו, באמת, אני, אתה יודע, רוב היוצרים שאני יוצא לי לפגוש או לדבר, כתבו למגירה מגיל צעיר, וזה היה משהו בנשמה. ואני, לא.
המגירה שלך הייתה מלאה בכסף, נכון? כזה שלה, זה...
קראתי ספרים, אבל לא בהכרח שירה. וגם כתבתי, אבל כתבתי מאמרים בגלובס על גיוון וייצוג נשים.
לא הייתי רחוק, לא, מוי.
אבל זה פתאום, ביולי 21, זה היה כמו שיטפון. התחילו להיכנס לי לראש פתאום שירים, זה בהתחלה היה עשרות, ואחר כך זה היה מאות. וזה בכל שעה. זה יכול להיות באמצע הלילה, זה יכול להיות ביום, בצהריים, בבוקר, בזמן של משהו אחר, והשיר נכנס לי בתוך הראש ורוצה לצאת. וזאת הייתה חוויה, אפילו מפחידה קצת בהתחלה, כי זה בא מאיזשהו מקום וזה שיטפון. ולאט לאט אני למדתי לעוף על זה, ולתפוס את זה וליהנות מזה. ואני חושבת ש... מהר מאוד, אחרי חודש, חודשיים, ידעתי שאני הולכת להוציא ספר, כלומר.
אז רגע, הבאת אותו איתך, נכון?
כן, הבאתי אותו.
פה הוא ורוד ויפה.
הוא נקרא קול שלמדתי למחוק.
וזה שם שמחייב הסבר.
זה שם שמחייב הסבר.
אבל אני יודע שבין הדפים שלו, כי את שלחת לי, שלחתי את הספר הזה, ויש שם משהו שמדבר בדיוק על העניין הזה של ה... של משהו שפרץ בך, נכון?
כן, אז אני רוצה להקריא שיר שנקרא לאסוף פריחה. כי הספר הזה הוא בעצם, יש פה פרחי שיר, והוא כמו זר, זר פרעי.
צריך פה עזרת מסע לכאלה עם, לא, לא, עם לא, אלרגיות לא, לפריחה?
לא, לא, לא נראה לי שעזרת מסע יהיה בסדר. אולי okay. שירים אחרים נעשה עזרה.
אוקיי.
Okay. לאסוף פריחה. מכוונת חץ לאינסוף, ומאיצה על גלי אור קדימה. מקלת נשות שמש בהירות, לוחשות אליי, עצה חמה מאימא. הרגי ביתי. כל דבר באיתו. אבל אמא, תשאלי את אלוהים והירח, איך אפשר לבקש מפרח, לא לפתוח טלטליו עכשיו לאור? לקטוע זריחת צבעיו, לאסור להפיץ במורה ניחוחו, לאסוף פריחתו בכלא עציץ ומוסר, איך אפשר כשחץ כבר נורה מן הבשר? אז באמת, כשחץ כבר נורא מהבשר, אי אפשר לעשות כלום, זה גדול ממך.
אז את יודעת, את הכנסת לתוך עשר או משהו כזה של שורות, הכנסת גם את אמא שלך, וגם את היושב במרומים, וגם חצים, וגם את המרחב המאוד פתוח, וגם את המשהו המאוד אינטימי ואישי, ויש פה איזה, אני ראיתי איזה קולאז', משהו כזה נורא נורא צבעוני. עם הרבה מוטיבים כאילו שחיברת אותם פנימה. אני לא יודע אם את מתחברת למה שאני אומר, אבל אני רק משתף אותך.
כן, כן, לגמרי, וזה הזר הפירי הזה, שהוא צבעוני, והוא גדוש, והוא... ההורים שלי כבר לא בחיים, הם נפטרו כבר לפני עשור, הם לא יודעים אפילו שהתחלתי לכתוב, אבל דרך הכתיבה אני יכולה לקחת רגעים ומילים שמלוות אותי ועוזרות לי, ובאמת, הקטע הזה של אמא שלי, כל דבר ביתו, תרגי, ואני אש, ולא רוצה להרגיע, ורוצה לעוף, וכל הזמן יש את הדו-שיח הזה, האם לצאת החוצה עם כל הדברים האלו, או שלהישאר עם זה בפנים, וכנראה שלא יכולתי אחרת. יצאתי החוצה, ואני עוד ממשיכה לכתוב, ועוד יצא גם ספר שני, אני מקווה לקראת סוף השנה הזאת.
את קראת לספר הזה כל שלמדתי למחוק, וזה מעיד לגמרי על העניין הזה של לעשות ריצ'רצ'ים עם עצמך קדימה ואחורה, בעצם לרוץ קדימה, איך אמרת, לא לפחד, עם עיניים פקוחות, עם הרבה אומץ, אבל גם לדעת לחזור אחורה כדי להתארגן על עצמך, למחוק ולכתוב ולמחוק ולכתוב, העיקר אבל להתקדם. זו המשמעות שלך במסע שלך, זאת אומרת, לעשות הערכות מצב, לרוץ קדימה, לעצור, לעשות הערכת מצב, אולי לחזור, לשפר.
כן, כמו שאמרת מקודם, לעשות חשב מסלול מחדש, זה אחד הדברים המבורכים בחיים. כי אני קוראת לספר כל שלמדתי, כלומר ללמוד, להתפתח, לעשות דרך, אבל גם לדעת למחוק, לא להיות כוס מלאה שכבר לא יכול להיכנס אליה כלום. לדעת למחוק, את זה למדתי, אבל אולי גם בזה אני עכשיו אטיל ספק, ואולי בזה עכשיו אני כבר לא משרת אותי, כבר לא צריך, אולי אמונה שהחזקתי בה וקונספציה, היום כבר אולי אפשר לחשוב אחרת. אז אני חושבת, כל עוד המבט הוא רענן והראש פתוח, אז אתה מחובר לעולם. ברגע שאתה כבר מלא וסגור ולמדת ואתה יודע, אני בתודעת תלמידה. אני כל החיים לומדת, ולא בהכרח רק לימודים פורמליים.
את יודעת, אני על עצמי רשמתי שאני מהנוער עובד והלומד. אני עובד עצות ולומד מהניסיון. אבל גיליתי שזה לא זה ולא זה, ואיכשהו זה מצליח בסוף. אבל אצלך זה באמת עובד אחרת. איריס,
גם אני הייתי בנוער עובד בגבעתיים, כן, וורחוב, גם הילדים שלי.
כן, לא, לא אותו נוער עובד ולומד. אבל הדברים האלה יוצאים ממך אינטואיטיבית, או שאת גם יושבת, עושה טבלאות, אקסלים, כל מיני ניתוחים פיננסיים וכאלה, ומתוך זה מולידה את השירים, או שזה משהו שכזה גוהם ממך מהאינטואיציה?
המזל שלי... שאני לא צריכה לעשות לא אקסלים ולא טבלאות ולא צ'אט ג'י-פי-טי ולא כלום. זה פשוט מתפרץ. זה כמו איזה משהו שנכנס לי לראש, איזה שורה או איזה רעיון, ואני לוקחת את העת או את המחשב או את הטלפון, ופתאום יוצא שיר. עכשיו, השיר הזה לא היה לי במלואו בראש לפני כן. הוא פשוט נולד תוך דקות מאיזה חיבור חופשי לאיזה משהו שאולי גדול ממני.
משהו, דברים שמצטרפים אצלך ל, 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 לתחושות או, ומקבלים את המקום שלהם דרך מילים.
לגמרי.
אבל, וזה תהליך שהוא רגעי או הוא נקודה בזמן שבו נולד שיר, או שזה משהו שמקבל אחר כך כל פעם איזה שהם ליטושים ומחיקות, דברים שאת אולי צריכה למחוק או רוצה למחוק אחר כך?
אז זהו, אני אפילו כתבתי על זה שיר, והוא פורסם במוסף הספרות בעיתון הארץ, וזה היה הגשמת חלום עבורי.
מוסף הספרות, רגע, אופה, שנייה, רגע, תביא נשום, רגע. מוסף, את יודעת, כדי לקרוא את זה צריך להירשם ולתת מנוי. אולי תקריא לנו אותו פה במה שנקרא, את כבר פה?
אז רגע, אני אחפש
אותו. אין לי מנוי בארץ פשוט, את יודעת.
זה היה חלום שלי מהרגע שהתחלתי לכתוב, ואמרתי, אני רוצה להיות בבמה הכי מכובדת.
איזה יופי.
וזכיתי לזה, אני חייבת להגיד, רק איפה השיר, אלוהים יודע, תכף נמצא, בסבלנות. הנה, 148.
148.
אז הוא מתאר את הדרך שלי. אני מתחילה מהסוף. תראו אותי, תמחרו כפיים. משפריצה שירים כמו איתוש. אחר כך יבואו עריכה וליטוש, סדנאות כתיבה, קריאת משוררים, היכרות עם סגנונות אחרים, לימוד, ענווה, הקשבה, קצת כבוד, יש עוד על מה לעבוד, להתפקח, להמשיך לעבור דרך, אף אחד לא רודף אחרייך. לעמוד במקום, לקנח. אז אני משפריצה שירים ומקנחת, ואחרי זה גם מלטשת אותם קצת, ומקשטת, ואת המצלול ואת החריזה, ועל הספר עבדתי עם עורכת מקסימה, שלימדה אותי שמה שבנה לי לא צריך להישאר, ומה שמובן מאליו שלא יהיה, ו...
יש פה...
בהתחלה זה קשה נורא המחיקה, ולאט לאט אתה נהנה מזה, ואתה פתאום מקלף את השיר מהעומס, ונשאר המהות.
אוקיי, אז יש לך, אני מאוד אהבתי את הדימוי הזה, לקלף מהשיר את העומס שלו, ובעצם כל מיני סופרלטיבים וכולי, אבל את משתמשת במילים בלבן של העין, איך אמרת, משפריצה, לא רוצים אחריי, ענווה, אלוהים, היה לנו בשיר הקודם, כאילו את כאילו לא, את לא הולכת מסביב, את הדירקטורית גם בכתיבה שלך, איריס.
חגה.
גילינו את זה.
יש לי שיר, עוד פעם, בגלל שיש לי חופש אומנותי, הכל, אני הרי נשואה בנישואים, מונוגמים, מאושרים, יש לי שיר, דרישות קבלה למאהב, בשירה אני יכולה להתפרע. כמו שעושים משרה, מחפשים מנכ״ל וכותבים תנאי סף, תנאים זה, אז יש לי כזה. אז אני מרשה לעצמי.
אנחנו נגיע גם לזה. אנחנו נגיע לחלק הזה של המסע, שיצאת אליו מסע אל מחוץ לגבולות המדינה, ובעצם הבאת את עצמך לתוך המסע הזה. אחרי המסע הזה של, של, של חברנו אביב גפן ואריק איינשטיין.
וואו, איזה שיר.
מה שנקרא הילד הפרוע והאיש וארץ ישראל היפה מתחברים. יומן מסע שלהם.
והיה ומי שובה אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות זה שידלי את הלב, יפרוק את הכאב בשלווה. מגע הרוב עובר על המכה, רושם בתוך יומן מסע. עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יום המסע. מביטים למעלה ונושאים תפילות, כשבינתיים שוכחים שהמשמעות לחיות היא לשאול את השאלות ולענות.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, אז יופי של מסע, לקחו אותנו אריק איינשטיין ואביב גפן, ואני רוצה לחזור לאותו, לגלעד, אוקיי? הוא יאזין לנו, אנחנו מרחל עליו, כאילו...
הוא כרגע בדרך לשדה התעופה, עם הבת האמצעית שלנו, הם טסים לדולומיטים באיטליה, אז הוא גם במסע שלו, כרגע.
אז דיברנו לקראת התוכנית, וככה, זה היה נקודה שהיה חשוב לשנינו להיעצר בה ולהתעכב עליה, ובאמת להרגיש אותה אהבה וזוגיות במסע החיים. זאת אומרת, אנחנו כולנו ניזונים מהחיבוקים האלה עם בני זוג, עם עצמנו גם כמובן וכולי, אבל היכרויות עם אנשים בעצם יוצרת בנו גלים שפורצים לתוך מילים ולתוך כתיבה, והמקרה שלך הוא מקרה יפה ומיוחד. נכון? איך זה ייצב בעצם את ה...
אז אני אספר שנייה, למי שלא מכיר, למרות
שאני... יש כאלה שלא מכירים,
מירי. למרות שאני הרבה...
לא כולם מכירים, בואי, שזה אנחנו פה.
אז מה שקרה, אני רצתי במסלול בשבוע שהשתחררתי מהצבא, כבר התחלתי אוניברסיטה, למדתי כלכלה וחשבונאות, סיימתי, התחלתי סטאז, סיימתי, התחלתי להיות סמנכלית כספים בחברה נסחרת, ציבורית, קרן הון סיכון, טה-טה-טה-טה, קריירה תל אביבית, רווקה, מאושרת, ופתאום בגיל 30 וקצת הרגשתי קריאה שאני רוצה לעשות את הטיול תרמילאים אחרי צבא שלא עשיתי. בזמנו מיהרתי. עכשיו, רוב החברות שלי והמכרים היו בשלב של הקמת משפחה, ילדים, לא עניין אותם לטפס את המצ'ו פיצ'ו. ואני ידעתי שזה מה שאני צריכה לעשות. אני התפטרתי מהעבודה ואמרתי, אני לוקחת לי שנה של לטייל. ומה שרציתי זה נחיתה רכה, בשבוע הראשון, להגיע לשם עם איזה מישהי או מישהו מישראל, כשיהיה לי קצת יותר קל, בכל אופן אני לא מטיילת אחרי צבא, אני קצת בסטטוס אחר, וככה הגעתי לגילה, דרך אתר המטייל, שבאמת אין לנו מעגלים משותפים.
היו מדביקים כזה, היה לנו לוח שם כזה מדביקים, זה... כתבת מטולטלת כבת, לא יודע מה, מחפשת...
לא, כתבתי מחפשת שותף שותפה לימים הראשונים של טיול.
חיפשת דייט, בקיצור.
לא, האמת שהדרישות קבלה היו שפיות ודופק, לא מעבר, כאילו, באמת לא.
אוקיי, שפיות ודופק.
שפיות ודופק, זה מה שזה.
נקודת התחלה נהדרת.
אז כאילו, באמת לא היה את הציפיות שאוי, אני מחפשת אהבת חיי. לא, לא, ממש לא, רק מישהו על ההתחלה. וככה התחלנו. ובעצם אף פעם לא היה דייטינג, אנחנו ישר היינו בג'ונגלים, בביצות, בערים, בישנים באוהלים, ישנים, ישנו באיזה ג'ונגל על כפיס עץ כזה, שמתחת נחשים באדמה, כלומר אסור לך לזוז, עתיק על הרגליים, אתה בתוך קילה, ואם תזוז אז הנחשים, אז כאילו אתה לומד גם בכל המצבים האלו, וזה בן אדם שאני לא ממש מכירה, נפגשתי איתו לפני לעשות חיסונים וזהו, ומהרגע הראשון שאלו אותנו, אנחנו בירח דבש. ואנחנו okay. בעצמנו עוד לא ידענו שזה היהוד כנראה שלנו, אבל הסתדרנו כל כך טוב, ובאמת עשינו את המצ'ופיצ'ו, הלכנו בגובה 5,000 מטר.
האינקטרל, האינקטרל.
האינקטרל, ברגל, יד ויד.
אני עשיתי את האינקטרן. עם הטרן, הולכתי.
אז זהו, אנחנו חזרנו בטרן, אבל עלינו ברגל, ממש, אתה מטפס, ואתה ישן על קצה ההר, אתה קם בבוקר, אתה רואה שהאוהל על הקצה, שבאת זה היה לילה, לא ידעת איפה שמת את האוהל.
טוב שלא קמנו באמצע הלילה לעשות פיפי, זה היה נגמר. איזה 500 מטר למטה.
כן, ואפרופו פיפי וזה, אנחנו כל הזמן צמודים, 24-7, ובטוב.
אבל ממתי הרגשתם זוג?
אני חושבת, לא יודעת, אחרי שבוע, שבוע, אני לא ממש
שבוע?
זוכרת.
שבוע? וואו.
זה די okay. מהר, כי היינו 24 שעות ביחד.
וזה מה שנקרא שבוע על בערך, מאחרי שבוע זה פחות או יותר רשמי, וזה כבר נשך לא מעט שנים. חמסה חמסה, יש לכם ילדים משותפים גדולים.
זה היה בשנת 2000, אנחנו היום 2025, אז כן, בוא נגיד...
קל לעשות את החשבון.
שקפצתי מאזור הנוחות שלי, מצאתי את אהבת חיי.
אז איך שומרים על זה לאורך השנים?
אז לפני ששומרים על זה, אני חושבת שהמתכון... ואנחנו, וגם כתבתי על זה שיר, אנחנו סוחבים יחד תרמיל גב אהבה. והיופי בטיול תרמילאים זה שאתה פשוט, כמה נכנס בתוך תרמיל, אתה שם שני מכנסיים, כמה חולצות, גרביים, וזהו.
ולובש אותם תמיד שהם לוחלכים.
ואתה לא צריך את כל הבית, ואתה לא צריך, אני נוסעת לטיול בעיר, 3 ימים לוקחת מזוודה. ופה אתה לוקח לתקופה הרבה יותר ארוכה, ואתה פשוט, ואתה באמת בדברים החשובים, וצובר חוויות, ומכיר אנשים. והפטנט שלנו היה שסחבנו את תרמיל האהבה הזה ביחד, כתפייה אחת עליי, כתפייה אחת עליו, וזה המפתח לחיים, שאנחנו זוג תרמילאים, שני זוגות כתפיים, וביחד אנחנו עוברים את הדברים. ולא תמיד הכל קל, יש עליות, יש ירידות, יש תאומות, אבל אנחנו ביחד. אנחנו שנינו מבינים שאנחנו חברים. אני חושבת שהבסיס של הקשר בינינו הוא נוצר בחברות. זה לא שנפגשנו לדייט. נפגשנו שני חבר'ה, יוצאים לטיול, והנה.
את יודעת, איריס, את מספרת על עצמך ואת מספרת עלינו, עליכם, כאילו, עליכם כזוג. ונכנסנו פה לעולם הזה של זוגיות ואהבה, ואנחנו יודעים הרי כולנו, שאם אתה לא אוהב את עצמך, לא יאהבו אותך. זאת אומרת, הקטע הזה, החיבור הזה בין אהבה של שני גורמים או שני צדדים או זוגיות, לבין אהבה עצמית. אני יודע שאת נוגעת בדברים האלה, נכון?
נכון, נכון. אני באמת חושבת שכל מערכת יחסים ובטח הזוגיות, זה שני שלמים עושים משהו ביחד, שרוקדים ביחד.
והם חייבים להישאר שלמים, אחרת הם לא יאבדו את הזהות שלהם.
בוא נגיד שמחנכים אותנו, הנה החצי השני, או הרבה פעמים לנשים אומרים, הנה הנסיך שיציל אותך, אל תחכי לנסיך שיציל אותך, תהי שלמה, תרקדי עם הנסיך.
קחי משכנתה, תבערי את הריבית,
לגמרי,
תבדקי את התשלומים החודשיים, תביא לי לבדוק את זה.
לגמרי, כי זה המפתח. ברגע שאתה מקבל את עצמך, אהבה עצמית זה לא איזה משהו בשמיים, זה פשוט לקבל את עצמך.
אז נרקיסיזם זה לא מילה גסה.
כן, אבל זה גם לא נרקיסיזם, זה יותר לקבל, יש בי צדדים שיותר קל לי איתם, יש צדדים שיותר קשה לי איתם, אבל אני בסך הכל מסתכלת על עצמי בעיניים טובות, בסדר, ניסיתי ככל יכולתי, פעם באה אני אעשה יותר טוב. זה לא שהכל מושלם, אבל להיות בעיניים טובות, ואם אתה בעיניים טובות על עצמך, תוכל להיות גם בעיניים טובות על אחרים. זה בדרך כלל הולך ביחד. אם אתה מאוד ביקורתי, אז אתה סובל ואחרים סובלים.
את יודעת, אני מקשיב למילים שלך, ואת משכנעת את המשוכנע. זאת אומרת, זה עובד טוב, אבל את מגיעה גם למקום שזה עובד. יש לנו איזה שיר שלוקח
את... אז יש לי שיר על הסיפור שאנחנו באמת 25 שנה יחד, ואני לא איזה מומחית לזוגיות, אבל אני כן מומחית לזה שצריכים לשמור על מבט רענן, ובתוך המוכר, בתוך הכל שכבר מוכר 25 שנה, אפשר להסתכל אחד על השני, כאילו פתאום זה הגבר הראשון, וכאילו פתאום האישה הראשונה.
אז אנחנו בספר שלך.
אז אני אקרא שיר שנקרא גופנו המוכר. שהוא על רגע אינטימי בתוך זוג של הרבה שנים.
רגע, זה צריך פה, זה מגיל 18, איך זה עובד?
אני חושבת שזה בסדר. אני חושבת שלא המצאנו שום דבר בסוף.
הכל טבעי וטבעי.
זה בעיקר הגישה. גופנו המוכר. לגלות איתך, לילה עגול, בלי מנוחה. גשש אחריי, אקשיב לך. בשתי להבות נתעקש לחוש אש. נבקש, נמשש, בתשמיש יד מהססת, לגעת באור כלא זכור. באיטיות ליטוף חסר תכלית, בגיל התגלית, ריקים מהתאבות, נכיר בהוקרת הנס. נתעלס ואהיה עבורך, האישה הראשונה בעולם שיש לך איתה פגישה אינטימית מקרוב. ואתה, הגבר הראשון, שאי פעם ביקשתי לאהוב.
וזה נכתב אחרי שבוע בדרום אמריקה?
לא, זה נכתב אחרי 23 שנה.
אז אני יודע, כי אמרת שהתחלת לכתוב ב-2021, זה לפני 4 שנים, והכרת את גלעד לפני 25, ואת החשבון הזה עשיתי. תקשיבי, יש שם הרבה רומנטיקה, ואת לא פחדת ככה לשים את הידיים בתוך האירוטיקה, ולדבר על 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 התעלסות ועל דברים שהם הם יותר מוחשיים, יותר גשמיים, נכון?
כן, ועדיין זה בעדינות, אתה יודע, אני לא נותנת תיאורים קשים.
אז אנחנו נוריד זה מגיל 18 ל-16 את השיר הזה. ואת יודעת, זה נתן לי כזה תחושה של המון חיוכים, כי לדבר על אהבה זה תמיד חיוכים, נכון?
נכון.
זה כבר מייצר איזשהו אוויר טוב בתוך הגב, ומשחרר את האנדרופינים ואת הדברים הטובים לגוף.
חיוך זה כזה דבר קטן שעושה כזה הרבה, וכל כך משנה. והלוואי, הלוואי שיהיה לנו סיבות להרבות בחיוכים ושנזכור את זה.
אמן, אמן, אמן.
אמן.
גלגל הגל מצחוק עד השמיים, אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם? אם יש עוד קרקסים וליצנים ולא בספר, אם צחוק הילדים נשמע צלול ולא רחוק, צוחק השוק הים, הפעמון של בית הספר, אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק? כדאי, כדאי ללמוד מן הפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותוב. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך, מותר לכעוס, אך בזהירות, לא להרוס, אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר. הכל יהיה עוד טוב יותר ודאי, אבל בינתיים אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר. אדם הולך בעיר, והיא שלו, והיא זרה לו, והוא שותק, והעולם כולו שותק. לפתע בדיוק מולו תינוקת התחייכה לו, והאדם צוחק והעולם כולו צוחק, ושוב נושקת שמש את העיר המאוהבת, גל שובב וקל נושק לסלע שוב ושוב, האור נושק לצל והפסים את הרכבת, רק אנו שוכחים מה שכל כך כל כך חשוב. כדאי, כדאי ללמוד מהפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותו. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך, מותר לכעוס, אך בזהירות, לא להרוס, אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר. הכל יהיה עוד טוב יותר ודאי, אבל בינתיים אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז בינתיים אפשר גם לבכות ואפשר גם לשיר בלי סיבה, שרה לנו חווה אלברשטיין, וזה נורא יפה, כן, רק חיוכים, איך אמרת איריס? קחו את זה למקום הפשוט. את ככה זרקת לנו ככה בנון של אנטיות. את יודע, עיתון הארץ מוספה הזה, ואני יודע שזה לא רק הארץ, אני יודע שגם השירים, המילים שלך ככה מצאו את המקום שלהם בעולם, נכון? בוונציה.
כן, אני חייבת להגיד שלא דמיינתי ששנה אחרי שהתחלתי לכתוב, השתתפתי בתערוכה בביאנלה לאומנות בוונציה 2022. זה באמת דבר שלא חלמתי עליו. זה רק מראה איך הדברים מתגלגלים, ואף פעם אתה יכול לתכנן, אבל...
אבל הביאנלה היא בעצם לאומנות פלסטית, לא?
נכון.
אז מה, איך זה עובד?
אני אוהבת...
זה הגשמי שלך, איריס, המילים שלך, הם אפשר לגעת.
אז זהו, אני אוהבת לגעת, ואני אוהבת להוביל וליזום, וכבר השתתפתי בעשרות תערוכות אומנות, גם בארץ, גם בברלין, גם בעוד מקומות. אני... אוהבת את זה, ואז אני מוצאת השירים שלי, פעם זה מודפס על קנבס מתוח על בד, פעם על לוח אור, פעם ממוזגר.
תמיד זה בעברית?
תמיד זה בעברית, חוץ מכשזה בחול.
ואז?
ואז אני מתרגמת את זה לאנגלית. מזל שאימא של בעלי מתורגמנית במקצוע.
את יודעת, לתרגם זה לא מקצוע טכני, זה מקצוע, זה הרבה יותר רחב, זאת אומרת, זה לשמור על ה... גם על המצלול, דיברת על מצלול, וגם על... על הניגון של השיר, וגם כמובן על התוכן והמילים.
אז כרגע אנחנו, תרגום הוא יותר מילולי, אבל הוא מילולי באנגלית כזאת גבוהה, שאני הרבה פעמים לא מבינה את המילים שהביאה, אבל הן מדויקות.
אני חייב לשמוע משהו באנגלית גבוהה.
לא הבאתי, האמת שלא הבאתי, אבל זה אני אשלח לך, אוקיי.
הכי גבוהה שאת רוצה, כזה של אוקספורד לא לוקח.
לא, באמת, אני חצי מהמילים לא מבינה, אבל אני יכולה לקריא לך בעברית את השיר, אחד השירים שהיה בתערוכה.
אבל רגע, אני רוצה להמשיך להישאר בחיבור הזה בין ויזואלי למילולי, בין מילים ל... מילים שזה סוג של משהו רוח לבין אומנות פלסטיק שהיא מוחשית, אתה יכול להחזיק פסל ביד ולגוע לו להרגיש את החומר. אפשר להרגיש את החומר גם מהמילים שלך.
זה מישהו פעם שאל אותי האם שירה זה רוח או חומר, ואני חושבת ששירה יש בה גם וגם. עכשיו אני לא כותבת
חומר,
רק...
חד משמעית, חומר.
חומר.
חומר, אני חומר, כן, לגמרי.
אני חושבת, אני לא כותבת רק לאוהבי שירה. אני כותבת למי שהלב שלו פתוח. ובגלל זה, כמו שאמרת, גם שפה בגובה העיניים. יש לי שירים גם עם מילים יותר גבוהות, אבל בסוף זה מחבר אנשים.
דיברת על מחבר אנשים וכולי, יש לך קשר עם קוראים וקודמים?
בטח,
וואי. כמה את לוקחת מהם חזרה?
אז בגלל שאני כזה טורבו, ואני פעילה, ואני מופיעה בערבי הקראות שירה, ועשיתי שתי השקות לספר, ואני מפרסמת ברשתות, אני כל שבוע מעלה שיר שלי וחולקת וגם מאחורי, אז אני פוגשת קוראים, כותבים לי, זה היה כל כך מרגש במלחמה, בימים הראשונים, אנשים כתבו לי שהשירים שלי נותנים להם נחמה ונותנים להם קצת הקלה, וזה, לפעמים אנשים שאני לא מכירה, אבל בגלל שאנחנו התחברנו באותו תדר של שיר,
את מתרוצצת כאילו לעשות כזה, זה ויש כזה, להעביר עם האצבע על הפייסבוק שלך, את לא מפסיקה להקריא את השירים שלך בכל כל במה שאת מוצאת, ובעצם זה המפגש שלך עם האנשים שפוגשים את המילים שלך.
כן, כי אתה כותב לבד בבית, וזה נורא כיף המפגש הזה. עכשיו, אני בן אדם של אנשים, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת להתחבק עם הקוראים, אני אוהבת... אני כל כך נהנית מזה, כי אתה יודע, אני כבר עברתי את גיל 50, ויש לי כל כך הרבה
חברים. לא רואים, את נראה צעירה לגילך, זה השלב שחייבים להגיד.
תזכיר לי, יש לי שיר בת כמה, אני חייבת להקריא אותה.
טוב.
וזה שלב שאני מכירה אנשים חדשים, וחברויות עמוקות נוצרות דרך מילים.
נהדר, אז את יודעת, אנחנו... היית בהופעה של הכבש ה-16?
לא, אני נורא רוצה ללכת. לזה ולרוקפור גם אני רוצה.
יש עוד? כאילו, הם הופיעו בתוך שנייה, נגמרו הכרטיסים, לא?
אני מאמינה שיהיה עוד. יש כזה ביקוש, וכזה כל כך איזה... משהו מיוחד שהייתי רוצה.
כן, אז אצלהם השיר נולד בדרך אחרת, שהיא צבעונית לא פחות מהדרך, מהמסע שאת עושה עם המילים שלך. אז בוא נקשיב להם קצת.
איזה כיף.
איך שיר נולד?
איך שיר נולד, כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים, הוא מתגלגל החוצה. איך שיר נולד, כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי, איך שיר נולד?
איך שיר נולד, כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים, מתגלגל החוצה. איך שיר נולד, כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק.
מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה, מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים וזורק קוביה של קרח.
לא 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 לא,
שוב שהקרח יחם.
לא 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 לא. בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן. אז איך שיר נולד, כמו תינוק, בהתחלה זה כואב וכולי וכולי, אבל זה גם כואב אחר כך. ואנחנו התחלנו עם זה, זאת אומרת, כאילו, זה שזה נולד בטוב, זה לא בהכרח ממשיך כך, ואני כאילו, אני רוצה לגעת קצת במה שנקרא בימינו אנו. אנחנו נמצאים 500 יום בתוך מלחמה, שנמשכת כבר יותר מ-100 שנה. זאת אומרת, או, אני לא יודע כמה אפשר לספור על המלחמה הזאת, או ממתי מתחילים, אפשר, אבל את בתוך עולם הכתיבה שלך בכמה שנים האחרונות, כאשר השנה וחצי האחרונות הם תחת סיפור הרבה יותר מורכב, איך זה מתחבר שם אצלך? או איפה זה מוצא ביטוי?
התקופה באמת לא שקטה, האדמה נשמטה מתחת לרגליים לכל כך הרבה אנשים, והתקופה מבקשת רוח, ומבקשת חמלה, ומבקשת לקחת אחריות אישית של כל אחד לעשות טוב. התיקון עולם יבוא מכל אחד ואחד מאיתנו, לא יבוא מהנהגה כנראה, הוא יבוא מלמטה. ואני חושבת שאנחנו באמת מורכבים גוף, נפש, נשמה, שכל אחד צריך לדאוג גם לתחזק את הגוף הפיזי, גם הרגשי, כי כולנו בטראומה, וגם את הנשמה, שהנשמה זה ההגשמה, זה הייעוד, זה החיבורים למקומות שהם הרבה, להרבה אנשים זה התענה. אני אנצל את ההזדמנות להקריא שיר שנקרא שערה על הלשון.
אבל רגע, לפני השערה על הלשון, איריס, אני רק רוצה שערה בסמך, ודרך אגב, אני פעם כתבתי משהו על שערה על הלכי, על מישהי שהתאפרה וחשבה שיש לה איזה שערה מהריסים, והיא עשתה כזה פור, ובסוף היא גילתה שזה השערות של המכחול. לכן שום דבר לא. אבל אני
רוצה שזה תראה איזה יופי, שלפעמים אתה חושב שמשהו שלך והוא לא שלך, ולפעמים אתה חושב שמשהו לא שלך והוא שלך.
כן, אבל אם אני אנסה ככה לחלט מתוך הדברים שאמרת, איריס, את אמרת דבר מאוד מעניין, את אמרת, תקשיב, יש לי תפקיד פה. זאת אומרת, אני מרגישה, או זה מה שאני לפחות קיבלתי ממך, איריס, שאת מרגישה שיש לך תפקיד עם היכולת, עם הכוח שיש לך במילים, כאילו לעשות, לגעת במה שקורה ולא לברוח מזה.
יש לי את הזכות, אני חייבת להגיד, ואת האומץ, כן, לראות את הדברים כמו שהם, ועדיין להחליט מה אני עושה עם זה.
אז בואו נשמע את שערה על הלשון.
אז זהו, השערה על הלשון, אפרופו זה היה
בעלי. זה לא שערה כזאת.
לא, לא. זה ברוח של כל שלמדתי למחוק, שאפרופו אם זה מעניין אתכם, תעשו גוגל, וזה יקפיץ אתכם להצצה.
אבל את אוהבת את המשחק הזה. זאת אומרת, את לא סתם בחרת שערה על הלשון, כי רצית בדיוק שאנשים, המחשבות ייקחו אותם למקום אחד, זה המילים אחר כך יחזירו אותם לאן שאת רצית.
כן.
מקסים.
כן. שערה על הלשון. ואם יתברר שזו השיחה האחרונה, ואחריה שלוליות על מדרכה, בוץ בגרביים, צער, סער וחפור. מה טעם וריח המילים שננצור, כשהעולם יחרב, כשהזמן יעצור? הלוואי בטרם, לדקה, בין זרם הטיפות ומבול התלונות, בפה מלא רוך, תחת מטריית עולם שוקולד מתוק, נעשה לנו חוק ונשתוק. ואף פעם אתה לא יודע מתי זו באמת תהיה המילה האחרונה, אז בוא נכניס קצת שקט, קצת לא להגיד מילים שאחר כך נתחרט עליהם, ולהיות קצת במטריית שוקולד מתוק.
את לקחת, איריס, את לקחת את בשיר הזה, את התחלת שם עם ככה, ללא רחמים. כאילו אני פה זזתי על הכיסא בקיבוצים רקטליים, וכאילו לא, הרגשתי מאוד לא נוח עם מילים מאוד קשות, ואת אחר כך כזה לאט לאט ריקחת, והורדת את זה למקום מאוד מאוד, השערה שלך הפכה להיות פתאום איזה כזה, חוף ים בתאילנד כזה, כזה עם מים ירוקים ומאוד זה, וכנראה, ואת יודעת, זה מאוד מחבר אותי לסיפור שלך, דירקטורים, עסקים, עניינים, כותבת.
אבל זה חיים, יש עצב ושמחה וקושי וגם הכל ביחד, אנחנו לא מקבלים רק גוון אחד, אנחנו מקבלים את כל הסקאלה.
נכון, אנחנו מקבלים את כל הסקאלה. איריס, ככה, מה שנקרא, במבט חטוף על הסקאלה, אני רואה שהסקאלה שלנו כבר מתחילה להתכנס לתוך עצמה. ואני חייב עוד פעם לחזור על משהו שמאוד הרגשתי וחשוב להישקף לך אותו. זה המנעד, כאילו המרחב הזה בין רגליים על הקרקע וראש בעננים. אלה המילים שאת מקבלת גם בתוך השיר הזה. אני עם רוקפור, שהוא שוב לא שקט, שאת לא שקטה, אני רוצה להיפרד ממך.
תודה, ותודה שהזמנת אותי, אני מאוד נהניתי להתארח אצלך, וללכת איתך למקום חדש, ואני מאחלת לך להמשיך לטייל, ולהמשיך לשמח אנשים.
ואת להמשיך לכתוב, ולהמשיך לספר לנו את הסיפור שלך, מהמסע שלך. תודה, איריס.
תודה.
אצלך לנוח בחקר שמח בחקר
בואי נעשה קצת בלגן בואי נברח רחוק מכאן נשחק באמא ואבא נרגיש את הסבבה נבין עניין את חווה אני אדם את השמש ואני הריח נבלה קצת אש נוציא ישן נעשה כאילו העולם שמח אני אף פעם לא שוכח איזה מזל שיש אותך את שלי אני שלך את איתי אני איתך את יודעת שאני בחור רגיש יש לך וייב של אשת איש השעון הביולוגי שלך מאיר לי את המרגמיש באתי אל גני רטוב מחלומות כך נכדי לראות כמה את אמת כמה את יפה אהבה צרופה קראתי בשמי איש אינו ענה חיכיתי שנה